השיעור היום מוקדש לבריאותו של אפרים בן שרה, על מעשה אצילי ומדהים שהוא עשה של תרומת כליה, שנזכה להיות כאלה צדיקים. להבדיל, השיעור מוקדש לרפואת איילה שחר בת מוריה בתוך שער חולי ישראל. נודה לכולכם אם תלמדו לזכותם. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים את דף קי במסכת פסחים. נתחיל באמצע העמוד הקודם ונסיים בשורה הרביעית בדף הבא. השיעור היום יהיה 15 דקות. מהיום ולמשך 4 דפים יש לנו סוגיות שאפשר לכנות אותם אגדתא, שעוסקים בכל מיני סגולות רעות וכישופים וסכנות של שדים. הנושא שלנו היום זה זוגות. כלומר, היה מקובל שאם לוקחים מספר זוגי של משהו, למשל שותים שתי כוסות של יין, זה סכנה. יש מפרשים שזה התחיל מסוג של מאבק כנגד אלו שהאמינו שיש שתי רשויות, טוב ורע. בכל אופן, היום נדבר על זה בעריכות ונחלק את הדיון לגבי זה לשלושה שלבים. השלב הראשון זה ההתייחסות למשנה שלנו. במשנה כתוב שבליל הסדר מוזגים 4 כוסות. ושואלת הגמרא מיד בברייתא, הרי אסור לשתות מספר זוגי של כוסות יין, זה סכנה, איך חז"ל תקנו דבר כזה? ועל זה הגמרא מביאה 3 תשובות. תשובה אחת, אומר רב נחמן, בדרך כלל זה סכנה, אבל ליל הסדר הוא ליל שימורים, כלומר הוא משומר מן המזיקים, ולכן זה לא סכנה. תשובה שנייה, אומר רבא, כוס של ברכה, כלומר הכוס השלישית שאומרים אותה על ברכת המזון בליל הסדר, היא מצטרפת רק לכולה ולא לחומרה. כלומר, אם אדם שתה שתי כוסות ואז בנוסף לזה כוס של ברכה, זה מצטרף, זה נחשב 3 כוסות, כלומר זה לא זוגי וזה בסדר. אבל אם אדם שתה 4 כוסות, שמתוכם אחת מהם זה הכוס של ברכה, אז זה לא מצטרף, כי כאמור זה מצטרף רק לכולה, לא לחומרה, וממילא זה כאילו שתה רק 3 כוסות, ולכן זה גם בסדר. זאת תשובה שנייה, שהכוס השלישית לא נחשבת. תשובה רביעית, אומר אבינה, מה שאסור זה כשאתה עושה 4 דברים. כאן לעומת זאת, זה לא 4 כוסות בבת אחת, אלא כל כוס וכוס נחשבת מצווה בפני עצמה, וזה לא נחשב שהוא עשה כאן מספר זוגי של כוסות. עד כאן 3 תשובות, ועד כאן השלב הראשון של הסוגיה, שזה הסיבה בעצם שהתחלנו את כל הסוגיה הזאת, כי זה מתקשר למשנה. מכאן והלאה ניפרד מהמשנה ונתמקד בנושא הזה של איסור זוגות. בשלב השני שלנו נראה מה כתוב על זה בברייתות. בשלב השלישי, שזה החלק הארוך של השיעור, נראה מה כתוב באמוראים. אז בתנאים יש לנו שתי ברייתות, בשורה הראשונה בעמוד א', ברייתה אחת זה הברייתה שהרגע הבאנו בשביל להקשות על המשנה, בברייתה שם כתוב שלא יאכל שניים, ולא ישתה שניים, ולא יקנח שניים, ולא יעשה צרכיו, כלומר תשמיש שניים. זו הברייתה. לגבי הדוגמה האחרונה של תשמיש, שואלת הגמרא, הרי אדם אחרי שהוא משמש פעם אחת, התאווה שלו מתבטלת, ואם אחרי זה הוא עוד פעם משמש, זה בעצם החלטה חדשה, הגמרא קוראת לזה נמלח, כלומר הוא נמלח בדעתו לשמש עוד פעם, וממילא זה לא אמור לחשב כזוג, אלא כשני דברים נפרדים. וכמו שראינו עכשיו בתירוץ האחרון של הדלת כוסות, כשזה דברים נפרדים, לא אמורה להיות בעיה. אז למה הברייתא אמרה שגם בשני תשמישים יש בעיה? עונה הבעיה, אתה צודק. באמת אין בעיה בשני תשמישים, אלא מה שהברייתא התכוונה זה שאם אדם כבר עשה משהו בזוג, למשל שתה שתי כוסות, זה בעצם חושף אותו למזיקים, ואז שלא ישמש אפילו פעם אחת, כי ברגע שהוא חשוף, אפילו תשמיש אחד יכול להזיק לו, זה התירוץ, ועד כאן הברייתא הראשונה. הברייתא השנייה אומרת הגמרא תנו רבנן, השותה כפליים דמו בראשו. עד כאן בתנאים ראינו שתי ברייתות שבאמת יש בעיה של זוגות. עכשיו, השלב השלישי, בשורה החמישית בעמוד א', נעבור לאמוראים ונחלק את זה ל-14 סעיפים עד סוף השיעור. אפשר לומר שבניגוד לתנאים ששם ראינו איסור ברור, באמוראים רוב מה שנראה בא להפחית מהסכנה של זוגות, כמו שגם ראינו מקודם לגבי נמלח, שהגמרא הניחה שאם זה לא שני דברים מתוכננים מראש, אלא הוא החליט פתאום על עוד תשמיש, אז זה לא נחשב זוג, זו דוגמה לכולה אחת. עכשיו, רוב מה שנראה זה עוד הרבה כולות וצמצמים. עצומים של הדין, בואו נתחיל. הסעיף ראשון אומר רב יהודה, אם עושה הפסקה ויוצא לשוק בין כל כוס לכוס, זה נחשב הפסקה וכך זה לא נחשב זוג וזה מותר. סעיף שני אומרת הגמרא, מה שאסור לשתות שני כוסות זה דווקא אם הוא עומד לצאת לדרך או לישון או לצאת לבית הכיסא, אבל אם הוא נמצא בביתו מותר, אלא אם כן הוא אדם חשוב, שאז גם בביתו אסור, ולכן מסופר על רבא והבאיה ורב נחמן בר יצחק, שכיוון שהם כן היו אנשים חשובים, הם הקפידו גם בבית, והגמרא מספרת על כל מיני שיטות שהם נעזרו בהם בשביל לזכור כמה כוסות הם שתו, שלא ישתו מספר זוגי. זה סעיף שני, אם הוא נשאר בבית, הכל נתמותר. סעיף שלישי זה לגבי מספרים גדולים, נדבר על 10, 8, 6 ו-4. לגבי 10 אומר אולה, 10 כוסות מותר לשתות, עובדה שככה תקנו לשתות בבית האבל, זה 10. לגבי 8, 6 ו-4, רשב"א מאיר שכנראה שעם התקדמות הדורות, עניין הזוגות הזיק פחות ופחות, ולכן כל דור התיר קצת יותר מהדור שלפניו, ולכן רב חיסטה ורבא בר אבונה, הם התירו את 8, למה? כי המילה השביעית בברכה האחרונה של ברכת כהנים זה המילה שלום, ולכן 7 לא יכול להזיק, רק להועיל, ולכן אם אדם שותה 8 כוסות, אני מתעלם מהכוס השביעית, אז בעצם הוא שתה רק 7 כוסות, ולכן זה בסדר. זה לגבי 8, רב חיסטה ורבא בר אבונה התירו. דור אחר כך, באים רבא ורב יוסף, ומתירים גם את 6, מסיבה דומה, כי 5 לא נחשב, כי 5 זה כנגד המילה החמישית בברכה האמצעית של ברכת כהנים, המילה ויחונקה, ולכן גם 5 נחשב רק לטובה ולא לרעה, ולכן כשהוא שתה 6, אני מתעלם מהכוס החמישית, וזה כאילו הוא שתה 5 ומותר. ודור אחר כך, באים בבאי ורבא, ומתירים גם את 4, מסיבה דומה, כי 3, זה כנגד וישמריך, מהברכה הראשונה של ברכת כהנים, גם היא נחשבת רק לטובה ולא לרעה, ולכן גם 4 מותר. עד כאן סעיף שלישי, בעצם התארנו עם הזמן את 10, 8, 6 ו-4, רק נעיר בסוגריים שמקודם בשלב הראשון של השיעור לגבי 4 כוסות בליל הסדר, אנחנו ש-4 זה כן בעייתי, ואילו עכשיו אנחנו פתאום אומרים שלא, אבל אפשר לתרץ את זה שזה שינוי שקרה עם הדורות, כלומר שבזמן המשנה 4 כן היה בעייתי, ולכן הקשנו על המשנה, אבל אחרי זה הבאי ורבא אמרו שבזמנם זה כבר לא בעייתי. בכל אופן, עד כאן הסעיף השלישי, ובזה הגענו כבר לשליש התחתון של עמוד א', ואנחנו עוברים לסעיף הרביעי. בסעיף הרביעי נראה שני טיפים מיוסף השד, אחד הוא אמר לרב יוסף ואחד לרב פאפה. לרב יוסף הוא סיפר שמי שאחראי על הנזק של הזוגות זה שד בשם השמידאי שהוא מלך השדים, וכאן יש שתי גרסאות לאן זה לוקח אותנו. לפי גרסה אחת זה אומר שבעצם הזוגות זה לא דבר כזה מסוכן, כי למלך אין זמן להתעסק עם דברים כאלה. לפי גרסה שנייה להפך, זה דווקא מאוד מסוכן, כי המלך יכול פתאום להתעצבן ואין מי שיאמר לו מה לעשות. זה טיפ ראשון מיוסף השד. טיפ שני שאומר לרב פאפה, בניגוד למה שראינו מקודם בסעיף הקודם, 4 זה כן מסוכן, אבל זה נכון שזה באמת פחות מסוכן מ-2, וזה פחות מסוכן בשני דברים. דבר אחד זה שב-2 השדים יכולים להרוג, ואילו ב-4 רק להזיק, ודבר שני זה ש-2 משפיע אפילו אם האדם שתה שתי כוסות בטעות, ואילו 4 רק אם עושה את זה במזיד. עד כאן סעיף רביעי, שני טיפים מיוסף השד. סעיף חמישי זה גם סוג של כולה, וזה שגם אם אדם עבר בטעות על זוגות, יש לזה תקנה. מה התקנה? הוא יחבר את שתי הידיים ביחד, כלומר יחזיק את אגודל ימין ביד שמאל ואגודל שמאל ביד ימין, ויאמר שהוא ביחד עם הידיים שלו הם 3 ולא זוג, וזה פועל נגד השדים של הזוגות. ואגב, אם הוא ישמע אחרי זה, זה שד עונה לו שלא נכון עם 4, אז שיענה לו לא נכון, אנחנו 5, ואם השד יענה שוב אתם 6, שיענה לו אנחנו 7 וכן הלאה. והגמרא מספרת שהיה מישהו שזה קרה לו, והוויכוח עם השד הגיע עד 100 אחת, ואז השד התפקע ונעלם. זה הסעיף החמישי. בסוגריים הגמרא מוסיפה כאן, אגב ההתווכחות עם השד, ואולי גם אגב הטיפים יוסף השד, זה שהמימר שמע מאחת מראשי המכשפות שהדרך להתגונן ממכשפה זה לומר לה, צועה חמה לפיכם, שהרוח תיקח את הפירורים שלכם ושהתבלינים שלכם יתפזרו וכולי. זה לחש טוב נגד מכשפות. עד כאן בכל אופן הסעיף החמישי. בסעיף השישי והשביעי אנחנו הולכים להקל עוד יותר, וזה שבסעיף השישי, שזה כבר בשורה הרביעית בעמוד ב', אומרת הגמרא שבמערבה, כלומר בארץ ישראל, בכלל לא הקפידו על זוגות. אולי כאן גדל איזה הגמרא מהירה שרבדים ממנה הרדה, כלומר בבבל, הוא דווקא מאוד הקפיד על זוגות. בכל אופן זה סעיף שישי. וסעיף שביעי, עוד יותר קולה, אומרת הגמרא, כלל הדמילתא, כל דקפטי, קפטי בעדי, ודלא קפטי, לא קפטי בעדי. כלומר, מי שמקפיד ונזהר מזוגות, אז באמת אם הוא יעשה משהו בזוג, זה יזיק לו. אבל מי שלא מתייחס לזה, זה לא מזיק לו, זה דומה למה שהגמרא אומרת גם על עין הרע, זה סעיף שביעי, אבל הגמרא מסיימת במשפט, ומי הוא למי חש מבעי, גם מי שלא מקפיד, כדאי בכל אופן שקצת ייזהר, יש כאלה שלא גורסים את הסיום הזה. סעיף שמיני זה גם סוג של הקלה, וזה שכשרבדים הגיע מארץ ישראל, הוא אמר שבעצם במקור צריכים להיזהר מזוגות רק ב4 דברים, וזה ביצים, אגוזים, קישואים ועוד משהו. הבעיה היא שהעוד משהו הזה אנחנו לא יודעים מהו, ולכן כיוון שלא יודעים מהו אז מקפידים בהכל, אבל בעצם בכל שאר הדברים מקפידים רק מספק, זה סעיף שמיני. סעיף תשיעי, בניגוד לכל מה שראינו עד עכשיו באמוראים, זה דווקא החמרה, וזה שאומרת הגמרא שכשאדם עושה משהו בזוג, זה סכנה לשני דברים. זה גם סכנה למזיקים, כלומר שדים, שעל זה דיברנו עד עכשיו, אבל זה גם סכנה למכשפות. בזמנה מהמקובל כאמור שיש מכשפות שמנסות לחשף ולהזיק לאנשים, וזה יותר קל להם להזיק למי שעשה משהו בזוג. והסכנה של מכשפות, כשיש מכשפות, היא יותר קשה, ולכן גם מה שהקלנו מקודם על המספרים 10, 8, 6 ו-4, זה דווקא לגבי החשש משדים, אבל במקום שיש מכשפות, יפות, צריך לחשוש גם מהמספרים האלו, והגמרא מביאה סיפור בשביל להוכיח את זה על אדם שגירש את אשתו, והיא הלכה וניתה מכשפה, והיא כל הזמן ניסתה לחשף את בעלה לשעבר בשביל להזיק לו, והיא רק הצליחה אחרי שהוא שתה מספר זוגי גדול של כוסות, לא יודעים בדיוק כמה, וזה היה 16 ומעלה, מכאן שלגבי מכשפות צריך להקפיד גם במספרים גדולים, זה היה הסעיף התשיעי. הסעיף העשירי זה כבר מתחת לאמצע עמוד ב', וזה שאומר רב אווירה שכל הסכנה זה דווקא בדברים שהם טבעיים, כמו שראינו מקודם, ביצים, אגוזים, קישואים, אבל דברים שמעשה ידי אדם, כמו תבשיל שמישהו הכין או כיכר לחם, בזה אין סכנה של זוגות. זה רב אווירה, בסוגריים נעיר שלמרות זאת, ביין מסתבר שיש סכנה, כמו שראינו כל הזמן, למרות שזה כן לכאורה מעשה ידי אדם, אבל מסביר התוספות ריד, שאומנם זה מעשה ידי אדם, אבל כיוון שאפשר לאכול את הענבים גם בלי לעשות אותם יין, זה נחשב טבעי, ולכן זה כן סכנה. עד כאן הסעיף העשירי, שהסכנה היא רק בדברים טבעיים. בסעיף ה-11, הגמרא מביאה רשימה של ארבעה דברים שבהם אין סכנה של זוגות. א', אם אדם נכנס לחנות ושם שותה שתי כוסות, כי זה שתייה לא בדרך קבע. ב', אם הוא נמלח, כמו שכבר ראינו מקודם, כלומר שהוא שתה כוס אחת בלי כוונה לשתות עוד אחת, ורק אחרי זה הוא התחרט והחליט לשתות עוד אחת. ג', אם הוא אורח, והביאו לו כוס אחת, ואז הביאו לו עוד כוס, שכיוון שהוא אורח, הוא לא יודע שיביאו לו עוד כוס, אז זה נחשב כמו נמלח. וד', באישה לא חשובה, שהיא לא רגילה לשתות, אז גם היא, כל כוס וכוס, זה נחשב שהיא רק עכשיו החליטה לשתות עוד כוס, ולכן זה לא מצטרף. עד כאן הסעיף ה-11. סעיף 12 אומר אבינה בשם רבה, שאם אדם מסופק כמה הוא שתה, יש שתי גרסאות מה הוא צריך לעשות. גרסה אחת מחמירה ואומרת שהוא ישתה עוד אחת, ורשבה מסביר למה, כי אם הוא שתה מספר זוגי, אז זה יציל אותו, ואם הוא שתה מספר אי-זוגי, אז עוד כוס שהוא שותה לא תצטרף, כי הוא שותה את זה רק אחרי זה, וזה נחשב כמו נמלח, זו גרסה אחת. גרסה שנייה מקלה ואומרת שאם הוא מסופק, שלא ישתה, ורשבה מסביר כי בזה שהוא לא שותה, הוא מראה שהוא לא מקפיד על ענייני הזוגות, וכמו שאמרנו, מי שלא מקפיד, גם לא ינזק. עד כאן סעיף 12. לגבי מי שמסופק. סעיף 13, זה בשליש התחתון של עמוד ב', זה האם מצרפים משקים שונים, למשל אדם שתה כוס יין וכוס של עוד משהו, האם זה מצטרף ואז אסור, ולגבי זה נראה שלושה דברים. דבר אחד, זה אם אדם שתה כוס יין ואז כוס אספרגוס, שזה משקה של כרוב עם יין, אומרת הגמרא, זה מצטרף רק לטובה ולא לרעה, כלומר, אם זה הכוס השנייה זה בסדר, כי זה לא מצטרף, אם זה הכוס השלישית זה גם בסדר, כי זה כן מצטרף, זה נחשב איזוגי. זה לגבי אספרגוס. דבר שני, זה לגבי כוס יין וכוס שחר, אומרת הגמרא, שהעיקרון הוא שיין זה יותר חשוב משחר, והכלל הוא שהחשוב יכול להצטרף אל הלא חשוב. כלומר, אם היין שהוא החשוב הוא שני, אז הוא מצטרף לשחר, אבל להפך לא. ולכן, אם הוא שתה שתי כוסות יין ואז כוס שחר, אז השחר שזה לא חשוב לא מצטרף, ויוצא שהוא בעצם שתה שתי כוסות יין, וזה בעיה. אבל אם הוא שתה שתי כוסות שחר ואז כוס יין, אז היין שהוא כן חשוב הוא כן מצטרף, ואז זה שלוש כוסות וזה בסדר. ואגב, לגבי הדבר הזה שהחשוב מצטרף אל הלא חשוב, הגמרא מביאה לזה סימן לזיכרון ממשנה לגבי תומה וטרה, לא ניכנס לזה כאן. בכל אופן, עד כאן הדבר השני לגבי צירוף של משקאות שונים. בשביל הדבר השלישי לגבי זה, נדלג לרגע מהשורה השביעית לפני סוף עמוד ב' ועד השורה האחרונה, שם אומר רב יהודה בשם שמואל שכל משקה שמוזגים אותו במים הוא מצטרף ליין, כי הרי בזמנם את היין לא היו שותים כמות שהוא, אלא היו מערבבים אותו במים, זה נקרא מוזגים במים, ולכן אומר שמואל, גם משקה אחר, למשל מיץ תפוחים, אם גם אותו נהוג למזוג במים, כלומר לערבב עם מים, אז זה דומה ליין וזה מצטרף. זה לגבי אולי מיץ תפוחים. מה לגבי מים שמוזגים אותם במים? אז רב יהודה בשם שמואל אומר שזה לא מצטרף. רב יוחנן אומר שגם זה מצטרף, אבל מסביר רב פאפה, הכוונה היא דווקא כשמוזגים מים קרים למים חמים, או להפך שזה נחשב מזוג, וזה מצטרף לפי רב יוחנן, אבל אם מישהו ירבב מים חמים בחמים או קרים בקרים, זה לא נחשב מזיגה, וזה לא דומה ליין, וזה לא מצטרף. ועד כאן הסעיף ה-13, שבו ראינו מה הדין של כוס יין וכוס של משהו אחר, מתי זה מצטרף ומתי לא, ובזה הגענו לשורה הרביעית בקופי א' עמוד א', ועכשיו בשביל הסעיף ה-14 נחזור חזרה לקטע הקצר שדילגנו עליו 7 שורות לפני סוף כ"י עמוד ב', וזה לגבי לפני או אחרי הסעודה. נקדים שבזמנם לא כולם היו אוכלים על אותו שולחן, אלא לכל אדם היה שולחן פרטי, והיו מביאים לו את השולחן בשביל הסעודה, ולוקחים אותו בסוף הסעודה. בגמרא השולחן נקרא טקה, והוא היה שותה גם במהלך הסעודה עצמה, כלומר כשיש את הטקה, כלומר כשיש את השולחן, אבל הוא גם היה שותה לפני הטקה ואחרי הטקה, כלומר לפני הסעודה ואחרי הסעודה. והשאלה היא, מה מצטרף כאן למה? אז אם הוא שתה שתי כוסות לפני הטקה, לפני הסעודה, ועוד אחת בסעודה, זה מצטרף, וזה לא נחשב זוג, כי הסעודה זה הכוס היותר חשובה, אז היא מצטרפת למה שלפני, כמו שראינו מקודם, שהחשוב מצטרף אל הפחות חשוב, ולכן זה לא נחשב זוג, וזה בסדר. אבל אם זה מקרה הפוך, הוא שתה כוס אחת לפני ועוד שתיים בסעודה עצמה, כאן זה מחלוקת. רב אומר שזה לא מצטרף, כי השתיים שבסעודה הם העיקר, ואז יש לו בעצם זוג בסעודה, וזה בעיה. רב משרשי אומר שגם זה מצטרף, כי הוא אומר, מה אכפת לי מהשולחן? אכפת לי מהגברה, כלומר מהאיש, וסך הכל הוא שתה שלוש כוסות. זה מקרה שני. מקרה שלישי, הוא שתה שתיים בסעודה ואחת אחרי הסעודה. כאן כולם מודים, גם רב משרשי, שזה לא מצטרף, כי הכוס אחרי נחשבת מנותקת מהסעודה, ואז בעצם יש לו זוג בסעודה, שזה בעיה. עד כאן הסעיף ה-14, ובזה סיימנו עזרת השם את סוגיית הזוגות. גם אחר נמשיך עם דברים דומים לזה, כל מיני סכנות וסגולות, ובינתיים נחזור על מה שראינו. הנושא שלנו היום היה הסכנה של לעשות דבר פעמיים, סכנת הזוגות, וחילקנו את זה לשלושה שלבים. בשלב הראשון, שזה הסיבה לכל הסוגיה, ראינו שהמשנה אומרת ששותים ארבע כוסות בליל הסדר, וקשנו מברייטה שאומרת שמי ששותה מספר זוגי זה סכנה, וענינו שלוש תשובות, או כי ליל הסדר זה ליל שימורים ולכן כאן זה מותר, או כי הכוס של ברכה, כלומר השלישית של ברכת המזון, לא נחשבת, או כי כל כוס וכוס מצווה בפני עצמה, ואין כאן בעצם מספר זוגי, אלא פשוט אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, זה היה בשלב הראשון. בשלב השני פתחנו באמת את הנושא של זוגות, וראינו שתי ברייתות שאוסרות זוגות, ובשלב השלישי והעיקרי עברנו להם הוראים, וראינו 14 סעיפים שונים שרובם באים להקל על האיסור, נעבור עליהם מהר. סעיף ראשון, אם הוא יצא לשוק בין כוס לכוס זה בסדר, כי זה מפסיק. סעיף שני, האיסור זה דווקא כשהוא בדרך החוצה, אבל בבית מותר. סעיף שלישי, מספר 10 מותר, כי כך עושים בבית אבל, ואם הדורות גם התירו 8, 6 ו-4, כי המספרים 7, 5 ו-3 נחשבים רק לטובה ולא לרעה. סעיף רביעי, שני טיפים יוסף השד. א', שהשמידאי הוא זה שאחראי לנזק של הזוגות. יש שתי גרסות, האם זה בשורה רעה או טובה מבחינתנו. דבר שני, 4 אמנם מסוכן, אבל פחות מ-2, כי ב-4, א', הם לא הורגים, וב', זה רק אם עושה את זה במזיד. וסעיף חמישי, גם מי שנכשל בזוגות, יש לזה תקנה שיחבר את הידיים ויאמר שהוא והידיים שלו הם שלושה. וסעיף שישי, אנחנו מגיעים לקולות הכי גדולות, במערב לא הקפידו בכלל על זוגות. וסעיף שביעי, רק מי שמקפיד על זה, אז זה מסוכן לו, מי שלא מקפיד, זה בכלל לא מסוכן לו. וסעיף שמיני, אומר עבדימי כשהוא הגיע מארץ ישראל, שבמקור האיסור זה רק בביצים, אגוזים, קישואים ובעוד דבר נוסף. הבעיה שאנחנו לא יודעים מה זה הדבר הנוסף הזה, ולכן אוסרים בהכל. סעיף תשיעי, כשיש חשש מכשפות, אז הסכנה יותר גדולה, ומחמירים גם במספרים גדולים של 4, 6, 8, 10, אפילו 16. סעיף עשירי, אומר רב אבירה, כל הבעיה היה זה רק בדברים טבעיים, כמו שהזכרנו ביצים, אגוזים, קישואים, גם יין עכשיו טבעי, אבל דברים שבן אדם מכין כמו תבשיל או כיכרות לחם, זה לא בעיה. בסעיף 11 ראינו 4 דברים שבהם לא מקפידים אם הוא שותה בזוגות, וזה אם הוא שותה בחנות, או אם הוא נמלח, כלומר שתה כוס אחת ואז החליט פתאום לשתות עוד כוס, או אם הוא אורח, או אישה לא חשובה. וסעיף 12, אם אדם מסופק כמה הוא שתה, שתי גרסאות, האם הוא צריך להחמיר ולשתות עוד כוס, או שעדיף שלא ישתה עוד כוס. וסעיף 13, אם הוא שתה כוס יין או שתי כוסות יין, ושתה עוד כוס ממשקה אחר, האם זה מצטרף או לא, ראינו שלושה דברים לגבי זה. א', שמשקה ספרגוס מצטרף לטובה ולא לרעה. ב', לגבי שחר ויין, אז החשוב, היין מצטרף לפחות חשוב, ולכן 2 יין ו1 שחר, השחר לא מצטרף, וזה בעיה. 2 שחר ו1 יין, היין כן מצטרף, וזה טוב. ודבר שלישי, כל המשקאות המזוגים הם דומים ליין ומצטרפים, אבל אם זה מים חמים שהוא מזג במים קרים או להפך, בזה יש מחלוקת. וסעיף 14 ואחרון, אם הוא שתה לפני הסעודה או בסעודה או אחרי הסעודה, אז אם הוא שתה שתי כוסות לפני ואחת בסעודה, זה מצטרף, זה בסדר. אם הוא שתה אחת לפני ושתיים בסעודה, זה מחלוקת. לפי רב זה לא מצטרף, כי העיקר זה הסעודה, ואז יש לו שתיים וזה בעיה. לפי רב משרשי, גם זה מצטרף. אבל אם הוא שתה שתיים בסעודה ואחת אחרי, לפי כולם זה לא מצטרף, וזה בעיה, כל טוב.